אנחנו מתנצלים על ההפרעות ב2.5 הדקות הראשונות ומקווים שבתוך השבוע הקרוב נוכל לתקן את ההקלטה.
מבחינה פרוטולוגית, סיום ספר בראשית הוא בסופה של פרשת ויגש. וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ חושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. ההמשך הרצוף של זה הוא בספר שמות בהתחלה. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעשמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם ויקום מלך חדש על מצרים. פרשת ויחי היא איננה ההמשך ההיסטורי של אחרי וישרצו בה ויפרו וירבו מאוד. זה נמשך גם אחרי מות יוסף, עד שקם מלך חדש על מצרים. ובכל זאת, ספר בראשית, פרשת יוסף והאחים, ובעיקר פרשת יעקב והבנים, מסתיימת באופן טבעי בברכות, בהפסקה הזאת של הפרידה של יעקב מבניו ושל הבנים מיעקב, של ההליכה למערת המכפלה והחזרה למצרים. ומה שאני רוצה לטעון, ונגיע לזה בהמשך הדברים, שיש כאן לא רק סיום בברכות, סיום בדברים ששייכים לצוואות של יעקב לבניו. יש כאן גם, אם נראה את זה בהמשך ונדבר על זה, הקדמה חשובה מאוד מאוד לכל המלחמה הגדולה שתהיה בין משה לפרעה. שתהיה בין משה לפרעה, בין עם ישראל למצרים, בין מצרים לירושלים. המלחמה האידיאולוגית, המלחמה הגדולה הזאת, רמוזה בהרבה הרבה נקודות בדברי יעקב לבניו ולבני בניו, וזה נגיע בעזרת השם מתוך כל הדברים של השיעור ביחד. נתחיל בפרשה. במרכזה של הפרשה, כמו שאמרנו, ברכת יעקב ל12 הבנים. ולכן תרשו לי להתחיל בשאלה הראשונה, לברכת יעקב ל12 הבנים מגיעים לפרק מ"ט, מה שאצלנו בפרשה נקרא רביעי. עד שם מסופר שיוסף מגיע אל יעקב, איתו מגיעים שני בניו אפרים ומנשה, וראשון, שני ושלישי של הפרשה עוסקים בעצם באפרים ומנשה. קצת בבקשות של יעקב מיוסף על נתקברני במצרים, ומיד אחר כך בכל הברכות לאפרים ומנשה. והקושי הוא גדול מאוד. אפרים ומנשה, איך כתוב בהמשך? אפרים ומנשה, כי ראובן ושמעון יהיו לי. 100%. אבל קצת פרופורציות. כל כך הרבה מוקדש לאפרים ומנשה, והכל בהתחלה, עוד לפני שנכנסים בכלל לכל 12 השבטים. סדר הדברים, אם תראו במקור אחד רק מעט מן הפסוקים, הוא מגיע יוסף, ושם כתוב, ואתה, שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרים, עליהם אפרים ומנשה, קיר ובן ושמעון יהיו לי. ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם. כאן הוא מבשר לו שלאפרים ומנשה יהיה מעמד של שני שבטים. יפה מאוד. מצוין. אחר כך כל הסיפור הארוך. מי הבכור? יעקב שם את ידיו על מנשה ואפרים הפוך. זוכרים כולנו, הוא מסכל את ידיו. ויאמר יוסף אל אביו, לא כן אבי, כי זה הבכור, שים ימינך על ראשו. וימאן אבי, ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם, גם הוא יגדל, אולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. ואז, וכאן מדלגים פה על הפסוקים הללו, ואז קורא יעקב ליוסף שוב, וכתוב שם בסוף, ויברכם ביום ההוא, אני קורא מהפסוקים בפנים, זה לא מופיע בצילום, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור ישמחה אלוהים כאפרים ומנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. אחר כך, רק אחר כך, קורא יעקב לבניו, פסוק א' בפרק מ"ט בהמשך מקור אחד, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, יקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני וכו'. אז השאלה הראשונה, אפרים ומנשה, קיר ראובן ושמעון, אז למה הם זוכים להקדים את כולם? מה העיסוק הארוך הזה בהם? מה, אתם רוצים להגיד שרק טכנית, לפני שיוסף הגיע ואפרים ומנשה היו איתו, אז יעקב אבינו כבר נו, דרך אגב נברך גם אותם? שליש פרשה, השליש הראשון, עוד לפני שברכנו את יהודה, את יוסף עצמו, את יששכר וזבולון ושמעון ולוי וראובן וכולם. זאת שאלה א'. דרך אגב, אם כבר שואלים את השאלה הזאת, יורשה להדגיש פה עוד נקודה אחת. הוא אומר להם, אני חוזר על הפסוק שלא מופיע לפנינו בצילום, ויברכם ביום ההוא לאמור, אלה המילים, ויברכם ביום ההוא לאמור, אני מצטט, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. נכון? זה הפסוק. ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. סתם כך מבחינת עברית, אני לא מבין מה כתוב פה. שאלה הראשונה ששאלתי זה למה אפרים ומנשה תופסים את המקום הראשון בכל הפרשה. עכשיו שאלה טכנית, אולי נצליח להגיע גם אליה. סתם עכשיו שאלה בעברית, ויברכם את מי? את אפרים ומנשה. ביום ההוא לאמור, את מי הוא מברך עכשיו? את אפרים ומנשה, ואיך הוא מברך אותם? בך יברך ישראל לאמור. בעברית זה לא מסתדר. ויברכם ביום ההוא לאמור, בכם. למי הוא פונה בך? לאפרים. רק לאפרים, רק למנשה. למי הוא פונה? הרי הוא לא מדבר אל יוסף, ויברכם. זה סתם שאלה בעברית קשה, אני משאיר אותה בצד. וכל סיפור הבכורה הזה, הרי גם הוא מחייב הבנה. אפרים הוא מנשה והוא מחליף, ויוסף נבהל, ואז הוא אומר לו, אל תדאג, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא הגויים. רש"י מסביר, מה זה אחיו הקטון יגדל ממנו? רש"י במקור 2, ידעתי בני ידעתי שהוא הבכור, שהוא מנשה. גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, שעתיד גדעון לצאת ממנו. גדעון גיבור החיל שעושה מלחמה עם מדיין. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו. אם אפשר את הפלאפונים, לוודא, אני עודה. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל. אז לא הבנתי, אז כיוון שיהושע יהיה גדול מגדעון, לכן צריך לברך קודם כל את אפרים. מה הגדלות? יהושע, במה? במה הוא גדול יותר? אגב, רש"י מביא שתי נקודות. עתיד ללמד תורה ולהנחיל את הארץ. להנחיל את הארץ וללמד תורה. אלה הנקודות שיהושע גדול יותר מגדעון. כל הסיפור הזה של אפרים ומנשה מחייב הבנה. אני משאיר את כל זה כשאלות פתיחה. אני מסכם בשנייה. אפרים ומנשה, אני מבין שהם כמו ראובן ושמעון, אבל מה הם זוכים לזכות קדימה על כל 12 האחים, פרשה שלמה עוסקת בהם. ויברכם ביום ההוא לאמור, בחי יברך ישראל, במי? הדבר השלישי שבאמת צריך לעסוק בו הרבה, פעם עסקנו בו שיעורים שלמים, על אפרים ומנשה, אבל רק טיפה להבין, ההבדל בין אפרים ומנשה מתבטא אומר רש"י ביהושע וגדעון. מה ההבדל המהותי? שני יהודים גדולים, קדושים, ממתי אנחנו עושים השוואות? ממתי מברכים שבטים לפי ההשוואות במה יהיה בעוד כמה דורות בין... כל אחד מהשבטים היו בנים גדולים יותר, גדולים פחות. יהושע עניינו זה מנחיל את הארץ ומלמד תורה. גדעון, השם עושה נס על ידו, מה הנקודה? אני את כל החלק של אפרים ומנשה ברשותכם משאיר בצד, נגיע לזה עוד מעט. יש עוד שני אחים שמבורכים ביחד בין השבטים. ובשיעורים שלנו יצאו לנו הזדמנויות רבות לעסוק בכמה וכמה מן השבטים. נדמה לי שאולי פחות מדי עסקנו ביששכר וזבולון. ישכר וזבולון, בין כל השבטים, זוכים להיות מבורכים מאוד בדומה אחד לשני, קשור אחד עם השני. אנחנו הרי זוכרים שיש גם ברכות של יעקב אבינו וגם ברכות בסוף דברים של משה רבינו. אצל משה רבינו אפילו עוד יותר מעורבב. אחד עם השני לגמרי. אתם יודעים מה? אולי אני אתחיל בברכה שמשה רבינו ייתן ליששכר וזבולון, ואז נגיע לברכה שיעקב נותן. הברכה של משה רבינו נמצאת במקור 5. מקור 5. משה רבינו מתחיל את הברכות, אני מזכיר על פה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים, נכון? הוא מתחיל יחי ראובן ואל ימות. ואחרי שהוא מדבר אל ראובן, הוא מדבר ליהודה, מבליע שם את שמעון, לוי, ואחרי כן הוא עובר ליששכר וזבולון. אגב, שימו לב, ישכר וזבולון, זה סדר הלידה, נכון? ישכר הוא הבן החמישי של לאה, וזבולון הוא הבן השישי. גם יעקב וגם משה הופכים את הסדר. זה דבר ראשון חשוב. אבל אני בכוונה מתחיל במשה, כי איך אומרים הילדים, הוא הגזים בכלל. תראו מה קורה אצל משה במקור 5. ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. תגידו, זה לא מוגזם? מה, ישכר אוויר? שואלים הילדים. לכל השבטים משה קורא, ולזבולון אמר, אגב, שימו לב, זבולון זוכה שפעמיים יזכירו אותו, שמח זבולון בצאתך, וישכר באוהליך. של מי? של זבולון. לא הבנתי בכלל מה הולך פה. למה לא הוא לישכר אמר? ולזבולון, אתה רוצה להחליף, אתה רוצה קודם כל את זבולון? יש פה איזה אפרים ומנשה עוד פעם, לא? גם אצל בני יעקב יש איזה מין אפרים ומנשה כזה. השישי מקדים את החמישי, ואיך נאמר לאפרים ומנשה? בך. ולזבולון אמר, שמח זבולון בצאתך וישכר באוהליך. אני ממשיך בברכה לזבולון ולישכר, זה משהו כזה מוזר מאוד. את צמח זבולון בצייתך ויסחר באוהליך, רשי מסביר, וכך חזל מביאים, וזה דרך שתמיד רגילים להסביר בה, שזבולון היה יוצא וחוזר בסחורה. עוד מעט שנראה את הברכה של יעקב, נזכר בזה, נכון? זבולון לחוף ימים. ויסחר היה נמצא באוהל כנראה. לפי דברי חזל, על פי פסוקים בדברי הימים, יסחר היה מבני יסחר יודעי בינה לעיתים. וממנו היו ראשי סנהדראות, והיה, וזבולון ויסחר עד היום זה מושג של שותפות של תורה ועבודה, ויסחר וזבולון, סמך זבולון בצייתך. צייתך זה למסחר, לשדה, במקרה של זבולון זה לא רק צייתך למסחר, אלא צייתך לסחורה, לחוף, לים, לנמל, לאוניות, ויסחר באוהליך. אוקיי. השאלה למה יששכר לא מופיע לא נפתרה לי, אבל הבנתי את הפסוק. עכשיו תסתכלו רגע לפסוק הבא ביששכר וזבולון בדברים. זה הרי פרשה של שמחת תורה, כולם מכירים, אבל לא מבין מה כתוב פה בכלל. עמים הר יקראו. כי שם, סליחה, שם יזבחו זבחי צדק. על איזה הר מדובר פה? שכל העמים קוראים להר הזה. ודאי על ההר הזה פה, על הר המוריה, ברור. שם יזבחו זבחי צדק. ודאי, נו, על ההר, מה הקשר של יששכר וזבולון להר הזה? מה הקשר של יששכר וזבולון לעניין של עמים הר יקראו? הקשר של כל היהודים. אני לא מבין. תמיד אמרו לי שכל הברכה עוסקת בקשרים בין יששכר לזבולון, נכון? זה עוסק בתורה, זה מביא פרנסה. אתם שמים למה כתוב פה בפסוק פשט. פשט, רק פשט. עמים הר יקראו. ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. שם יזבחו זבחי צדק. בואו נראה את הסיפה של הפסוק. כי שפע ימים ינקו. טוב, זה חוזר למי? לזבולון, חוף ימים. וספוני תמוני חול. אז הסיום מזכיר את זבולון באמת. נכון? החול... החוף, הים, אז מה פתאום רצים עכשיו לעמים הר יקראו? אבל רגע, בוא נחזור רגע לברכה שיעקב מברך את יששכר וזבולון. קודם כל אותה תופעה, אני עזבתי את אפרים ומנשה, בסדר? אני עובד עכשיו על שני צמדים, בסדר? דיברנו על הצמד של אפרים ומנשה, צמד הנכדים. שהופכים להיות בעלי זכויות כמו שני שבטים, והצמד של יששכר וזבולון. יעקב לא מכניס את שניהם לברכה אחת, אבל תראו איך הוא מחבר את שניהם. הברכה של יששכר והברכה של זבולון קשורות אחת לשנייה. תראו מה יעקב עושה. מקור שלוש. זבולון לחוף ימים ישכון. והוא לחוף אוניות, וירחתו על צידון. צידון זה מקום סחורה. רשב"ם, כל הפרשנים מביאים פה פסוקים שמסבירים את זה. טוב. יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים. משפטיים זה שני מקומות שבהם יש תחומים, כמו על קיריים של אש, שופטים את הקדירות, שופטים את הסירים על שני מקומות, שופטים בטף. כך בין המשפטיים הוא יושב במקום תחום בין שני תחומים. ויר מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול ויהי למס עובד. מי שמעיין היטב בברכות, מבין בדיוק מה כתוב פה. זבולון, ואתה בטח שואל למה הקדמתי את זבולון ליששכר, סוגריים, הוא לחוף ימים ישכון. והוא לחוף אוניות. הוא. אי אפשר לגור בחוף. מה הוא עושה שם? הוא יוצא לסחורה, הוא נוסע, הוא חוזר, הוא כל הזמן טס. הוא באווירונים. הוא טס וחוזר וטס וחוזר וביזנס ונוסע וחוזר וחוזר ונוסע. נכון? והוא עושה סחורה. וישחר לעומתו, הוא ראה מנוחה כי טוב. הוא הבין שיש אפשרות אחת כל היום לטוס. מה שקוראים הילדים, אבינו שבשמיים. לא רואים אותו פה. והוא רוצה מנוחה. ואת הארץ קינה אימה. לא רוצה את הים, לא רוצה אוניות. ואת הארץ קינה אימה. וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. אתה חושב שהוא רואה מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעימה סתם בשביל, איך אומרים הילדים, להסתלבט. סתם לשבת ולא לעשות כלום. לא, מה פתאום? הוא רוצה לעבוד. אבל הוא רוצה שקט. הוא רוצה בית. הוא רוצה מנוחה. הוא מוכן גם, אומרים הפשטנים, לשלם מס על המקום שהוא נמצא. הוא לא מקבל הכל דיוטי פרי. הוא צריך לשלם מיסים, הוא ייתן את המס למלך ויקבל את חלקת האדמה שלו ויעבוד שם. לכן מוזכרת כאן דווקא הבהמה הזאת, החמור. חמור גרם. נראה אתכם מצליח להרים חמור שרובץ. הוא רובץ. לא במובן השלילי, במובן הכי חיובי שיש. הרשב"א מסביר את זה בפירוש שלו במקור 4. על צידון, שהוא מקום סחורה רבה. בכל הזמן סוחר צידון ועובר ים. רואים? אני מדלג שתי שורות. לכן אמר משה, סמך זבולון בצייתך. אתה כל הזמן יוצא. יששכר, ממשיך הרשב"ם בפסוק י"א, וכדרכנו, אני מביא אותו בכוונה בשביל הפשט, פשט, פשט. יששכר חמור גרם, לא כזבולון. כלומר, בעצם הברכה של יעקב הוא מתייחס אל יששכר ואל זבולון ביחס הדדי בין זה לזה. לא כזבולון שהולך עם עוברי ימים לסחורה, אלא עובד אדמתו יהיה כחמור בעל איברים חזק, מצוי בין המשפטיים. חמור גרם, גרם זה עצמות. בעל איברים, חזק, מצוי בין המשפטיים, תחומי העיר ובתוך התחום, לחרוש ולעבוד את האדמה. כי דכתיב, אשריכם זורעי על כל מים, משלחי רגל, השור והחמור, לחרוש ולזרוע. וזה שאמר משה, סמך זבולון בצייתך, ויששכר באוהליך. אם כן, גם יששכר וזבולון עם צמד. אפרים ומנשה, צמד א', שאלות ששאלנו לגביהם, כבר עסקנו למה הם מקדימים, מה אכפת לי מהבחורה, מי שם בחור, מי שם לא בחור, איך כל זה מקדים בכלל את 12 השבטים, עזבנו. והנושא השני שאנחנו רוצים ללבן קצת, זה עניין יששכר וזבולון. אז אני מבין שיששכר עובד אדמתו, חז"ל גם אומרים שיששכר לא רק עובד אדמתו, אלא יששכר גם עמל בתורה. פסיכולוגית, אגב, זה מאוד מובן. אם אתה באמת רוצה להיות עמל בתורה, אז התורה לא יכולה להימצא במי שכל הזמן עוברים מעבר לים וחוזרים וחוזרים ונוסעים, ולא בתגרים היא, לא בסוחרים היא, מה שחז"ל אומרים, לא מעבר לים, לא בשמיים היא. צריך להיות רובץ בין המשפטיים, צריך לראות מנוחה כי טוב, את הארץ כי נעמה, לדעת שאתה לוקח על עצמך תפקיד, ויית שכמו לסבול, אחריות, בין אם נסביר את זה בפשט של אדמה, ובין אם נסביר את זה בפשט או בדרש של העיסוק בתורה, ויית שכמו לסבול, ויהי למס עובד, יפה מאוד, אבל יש ביניהם חיבור. וזבולון כנראה מוקדם לישחר, כי זבולון הוא המביא לישחר מהסחורה, מהפרקמטיה שלו. עד שהופכים זבולון בישחר כאילו להיות אחד. זבולון יזכה בתורתו של ישחר, וישחר בסחורתו של זבולון. והשותפות ביניהם מתבטאת בברכות, גם של יעקב וגם של משה. יכולה להיות שותפות גם בין גד לאשר. אבל בין גד לאשר אין שותפות בברכות. גד גדוד יגודנו, מאשר שמנה הלך, ואין שום קשר. אבל בין יששכר לזבולון יש אחדות, גם בברכות. הן אצל יעקב, הן אצל משה. עד כדי כך אחדות שמקדימה את זבולון לישחר. ואנחנו ננסה להבין גם את עניין אפרים ומנשה, גם את עניין יששכר וזבולון. אבל בשביל להבין את זה, אני עובר לבעיה השלישית, היא הבעיה האחרונה שנעלה הפעם, וממנה נתחיל את הכל. ואני חושב שעיון בה והבנה בה, זאת מהפכה גדולה מאוד בכל הפרשה, ובעיקר במה שאמרתי בתחילת השיעור, בהקדמות שיש בפרשת ויחי לספר שמות בכלל, למצרים, שאליהם ניכנס בשבוע הבא ובהמשך. תרשו לי לעסוק לרגע במושג הבכורה. ליוסף מאוד חשוב להזכיר שמנשה הוא הבכור ולא אפרים. מיד אחרי הברכות לאפרים ומנשה קורא יעקב לראובן, ומהו התואר שהוא נותן לו? ראובן, בכורי אתה. מהי הבכורה? מהי המשמעות של הבכורה שראובן הפסיד בימי חייו? בפסוקים כתוב, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, נכון? אבל חיללת יצואי אביך, עלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה. הפסדת את הבכורה. אני מתחיל פה את הכל. מה בדיוק ראובן היה מיועד לו והוא הפסיד? האם הוא הפסיד את הבכורה? אני אסביר את זה במילים פשוטות. כאן היינו צריכים להתחיל את כל השיעור. וכאן אנחנו מתחילים. האם הוא הפסיד את הבכורה ליהודה? כי יהודה הופך להיות המנהיג. או שהוא הפסיד את הבכורה ליוסף? אני אסביר. האם היה ספק מי יהיה המנהיג וראובן איבד את ההנהגה, או שהנושא הוא משהו אחר לגמרי? אני רוצה לטעון, ועוד רגע אני אראה לכם את זה בפסוקים פשוטים. מעולם לא היה ספק שיהודה מיועד להיות המנהיג של העם הזה. לא ראובן, לא שמעון, לא לוי ולא יוסף. אף אחד לא מהשבטים. יהודה הוא המנהיג המיועד מההתחלה. דרך אגב, מרגע שהאחים פועלים ביחד, הדבר הזה מוסכם על כל השבטים. ראובן מנסה להנהיג את האחים ולעצור את מכירת או את זריקת יוסף או את הריגת יוסף, נכון? הוא מציע את ההצעה של הבור, מהר מאוד עוקפים את ראובן, יהודה תופס הנהגה, ובפועל עושים מה שיהודה אומר. נכון? יהודה אומר למכור למצרים ועושים מה שהוא אומר. יורדים למצרים, עומדים מול אדוני הארץ, יוסף המנוכר, מהר מאוד ברור מי המנהיג. חוזרים הביתה, אתם זוכרים אל יעקב, כי יוסף אומר, בלי בנימין שאף אחד לא יבוא אליי. ראובן מציע הצעה, יעקב אפילו לא מתייחס אליה. נכון? הוא אומר, אני אקח ערבות על בנימין. יהודה מציע לקחת ערבות על בנימין, נו? יהודה מקבל את זה. יוסף, אדוני הארץ, שהוא כאילו עוד לא ידוע, לא כאילו, הם עוד לא יודעים שהוא יוסף, יודע שיהודה הוא לא הבכור. איך הוא יודע? כי בסעודה איך הם ישבו? הבכור כבחירתו והצעיר כצעירתו. אז הם ישבו לפי סדר. ובכל זאת, ויגש יהודה, ויעל יהודה, הכל יהודה. זה ברור. וזה מה שאומר יעקב ליהודה בברכה, יהודה אתה יודוך אחיך, ידך בעורף אויביך, השתחוו לך במימי, הכל ברור. אז על מה היה הדיון בכלל? אגב, אתם זוכרים את ההצעה שראובן הציע לאבא שלו? הצעה מזעזעת. את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך. היא כל כך מזעזעת שתמיד אנחנו עוברים את זה מהר. חמד מאוד לעבור מהר, אבל מה הוא אמר שם? לעבור מהר זה לא חוכמה. מה הוא אמר? ועוד פעם לשאלה, אם יהודה הוא המנהיג המיועד, מה ראובן הפסיד? בחורה לא שווה הנהגה בתורה. בחורה מבחינה הלכתית אומרת שני דברים בתורה. יש בחור לאביו ויש בחור לאמו. לפעמים זה שניהם. מצד היות האדם בחור לאביו, הוא זוכה למה? נחלה פי שניים. זה מה שזוכה בחור. הבחור זוכה לשניים. מצד היותו בחור לאמו, הוא חייב בפדיון בחורות. פטר רחם. כלומר, הבחור מקודש מצד היותו בחור לאמו, נכון? והוא מחויב או זכאי בכפול בנחלות מהצד השני של הבחורה. יש בבחורה חיוב קדושה, נכון? ויש בבחורה נחלה כפולה. זה ההלכה. צריך להבין אותה עוד מעט. בואו ננסה להבין את מה שקרה פה. שני פסוקים בדברי הימים כל כך פשוטים שמסבירים לנו הכל. ובני ראובן דברי הימים א' פרק ה' מקור 6 בכור ישראל. אגב, ראובן לא מפסיק להיקרא בכור בתנ"ך. ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור. עכשיו תשמעו. ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו למי? לבני יוסף בן ישראל. אפילו לא ליוסף, אלא לבני יוסף. ולא להתייחס לבכורה. כי יהודה גבר באחיו, ולנגיד ממנו, והבכורה ליוסף. הבכורה עברה מראובן ליוסף, ועדיין מה התואר שלו פסוק ג' בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופלוך חצרון וכרמי. זה אגב השמות שמופיעים גם אצלנו, חנוך ופלוך חצרון וכרמי. אתם יודעים מה הבכורה? יש שני בכורים בבית הזה. אחד הבכור של לאה, ואחד הבכור של רחל. אלה שני הבכורים, יהודה מעולם לא היה בכור. שני הבכורים האלה, כל הדיון הוא פשוט, הבכור של לאה היה הראשון. לכן בפשטות הוא זכאי לבכורה, והזכאות לבכורה פירושו שהוא זכאי ששני בניו יהיו שני שבטים. הבכורה היא שאחד מכל השבטים יהיה זכאי לשתי נחלות, במובן של שני שבטים, שני דגלים. מלכתחילה זה היה צריך להיות אצל ראובן. מי שחטא ראובן, זכו בבכורה בני יוסף. ועכשיו זה אפרים ומנשה. עכשיו פילי פלאות. אתם פעם הבנתם את הפסוק, את שני בניי תמית, אם לא אביאנו אליך? אני לא הבנתי את זה אף פעם. עכשיו אני מבין את הכל. קודם כל, מה הוא אומר את שני בניי תמית? היו לו ארבעה. חנוך ופלוך, את רון וחרמי. אז מה זה את שני בניי תמית? שניים שהם ארבע? מה זה את שני בניי תמית? סתם, אני לא מבין לך את המילים האלה. אבל אחרי שאני לא מבין את המילים, מה זה, את איזה שניים? הוא מעולם לא התכוון את שני בניי תמית. הוא אמר, אבא, תן לי להיות ערב על בנימין. ואם אני לא אעשה את הערבות על בנימין, תמחק אותי מהבחורה. את הזכות שלי לשני בניי תמית. את שני בניי תמית, אם לא אביאנו אליך. אתם יודעים למה יעקב לא יכול לקבל את ההצעה של ראובן? קשה מאוד להגיד. כי ההחלטה שאיבדת את הבחורה כבר התקבלה מקודם. היא התקבלה כבר כשחיללת יצועי אביך. עכשיו אתם מבינים למה כל כך חשוב לראובן לבקש את זה? כי ראובן חושב שהוא איבד כבר את הבחורה. אז הוא אומר, תן לי אפשרות לתקן. ועל זה אומר לו יעקב, לא אומר לו כלום, פשוט לא עונה לו. מעולם לא הייתה ואמינה שראובן יהיה המנהיג או יוסף המנהיג. ברור שיוסף יהיה משיח בן יוסף ויהודה יהיה המנהיג. השאלה הייתה, מי זוכים בבכורה, קרי בהיות שני בניי, שני הבנים? אגב, גם ברור היה מעולם שלוי לא יזכה בנחלה, כי הוא לוי. ואין לו חלק בנחלה בבני ישראל. ממילא יש באמת 12 נחלות. ו-12 הנחלות הם ל-12 שבטים. כך שאחד צריך להיות שניים. וזה צריך להיות הבחור. אלא שראובן חשב שהוא יהיה הבחור והוא יהיה שניים, וכך יהיו 12 נחלות. וזה עבר מראובן ליוסף. טוב, היסוד הזה הוא יסוד נפלא, אבל העומק שלו הוא הרבה יותר גדול. תרשו לי רגע לשאול פה סוף סוף את השאלה הבסיסית. מה זה כל כך חשוב? בחור, לא בחור? מה זה כל כך חשוב? זה לא... היהודים האלה לא מתעסקים יותר מדי בנושא הזה. כן בחור, לא, אני לא בחור. אז מה זה חשוב כל כך הבחור והלא בחור הזה? גם מעצבן קצת. ובכלל, בספר בראשית, הבחורים לא תמיד היו כאלה מוצלחים. בלי לפגוע באף אחד, נדמה לי שזה כמעט תמיד הפוך. אפילו אלה שמוצלחים לוקחים מהם את זה. מנשה, אף אחד לא אמר עליו שום דבר רע, גם לוקחים לו איזה מסכן. משה הקטן אומר, תשמע, יש אהרון גדול. אומרים, כן, גדול, גדול, אבל אתה עוד יותר גדול. מה הרעיון? למה יעקב חוטף מעשיו את הבחורה ולוקח אותה ומחרק? מה היסוד הזה? עד כמה הרעיון הזה הוא יסודי? בבקשה. מקור 7. היקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור וישוב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלוהים בידו. די, עברנו כבר את כל השכנועים, אתה הולך לגאול את בני ישראל, ראיתי את הצער, נכון? גמרנו, יופי. ויאמר השם אל משה, בלכתך לשוב מצרים הראה כל המופתים אשר שמתי בידיך ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעה, פסוק הקוד למלחמת ישראל ומצרים. מה כתוב בפסוק? ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, לא, עוד לא שלח את עמי, עוד לא שום בקשה, עוד לא טקטיקות, הרעיון, בני בכורי ישראל. אני במקום פרעה הייתי אומר, מזלת. בני בכורי ישראל, מה אתה רוצה מהחיים שלי? בני בכורי ישראל, שיהיה לך בבריאות. דרך אגב, אל תתרגש כל כך, אני מצרים, אני לא נכד של עשיו, לא קשור אל עשיו. המריבות שהיו לכם, אם אתה רוצה להדגיש שהבחורה שלך, אתה יושב אתכם במשפחה שלכם. אתם עם הסיבוכים שלכם, מה אתם מכניסים את זה אצלם? בני בכורי ישראל, שכוח. רגע, חכה. ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני. ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. או, מלחמת בכורים בבכורים. בכלל לא הבנת, אדוני פרו, את כל העסק. פה הולכת עכשיו להיות מלחמת בכורים כזאת. וואי, וואי, אתה תבין מה הולך להיות. אנחנו נראה מי בכור בעולם הזה. מה אתם מתחילים? מה אתם רוצים? כלומר, מכת בכורות זה בעצם ככה תכנון מההתחלה. קרי, אילו היינו עושים, לא היינו הם, מצרים, היו עושים תשובה, אז היית חוסך את בכוריך. אתה יודע מתי התברר שאתה טועה בכל? שיהרג בנך בכוריך. ואז יתגלה שבני בכורי, מה הבכור? מה זה בכור? אני עוזב את אפרים ומנשה, ועוזב את יששכר וזבולון, ועוזב את ראובן, ועוזב את יוסף, ונראה כאילו הדברים לא קשורים אחד לשני, ובסוף בעזרת השם נחבר אותם. אבל בינתיים בוא ננסה להבין מה זה הבכור. אז אני רוצה לחדש חידוש. החידוש הוא שזה חידוש, זה בכלל לא חידוש, זה פשט, זה פסוקים. פסוקים הכי פשוטים בתורה. אחת החגיגות הכי מרגשות שיש זה פדיון, נכון? לא תמיד זוכים. כמה פעמים זוכים לפדיון בכור? יש כל כך הרבה תנאים כדי שיהיה פדיון בכור. למה עושים פדיון בכור באמת? למה פודים בכור? תמיד בדרשות בפדיון בכור חוזרים על אותו וורט, ויורשה לי להזכיר אותו בגלל שהוא וורט מאוד מאוד יפה, והוא באמת מאוד יפה, אבל הוא 100% טעות. לכן תרשו לי להזכיר אותו, כי הוא פשוט כולו טעות. הוורט אומר ככה, זה לא פייר לקרוא לזה וורט, כי זה 100% נכון אם זה היה נכון. כלומר, יש שם משהו, מיד אני אגיד. הוורט אומר ככה, שבעצם הבכורות היו בהתחלה קדושים. כי כתוב, קדש לי כל בכור. אז הם היו קדושים והם היו אמורים לעבוד בבית המקדש. אין כאן שום טעות, זה נכון. עוד לפני שהיה בית מקדש, לעבוד בקורבנות, בבמות, ואחרי זה במשכן, הם היו אמורים. מתי איבדו הבכורות את הזכות שלהם לעבוד? בחטא העגל. וכשהם איבדו את הזכות לעבוד בחטא העגל, אז יצאה קדושתם וניתנה לכהנים. עד כאן הכל 100% נכון. ועכשיו מוסיפים תמיד את המשפט, ולכן, נו מה? פודים את הבכור ונותנים אותו לכהן, ופודים אותו בחמישה סלעים מהכהן, נכון? הכל נכון חוץ מהמשפט האחרון. אתם יודעים למה? זאת אומרת שממתי בעצם פודים בכורות, אומר הוורט, נו ממתי? מחטא העגל, נכון? פודים בכורות זה חטא. מה לעשות שזה לא נכון? התורה אומרת שני דברים, וכיוון שהם כל כך קשים, לכן המציאו את הוורט הזה כנראה. התורה אומרת שני דברים שבעצם נראים סותרים, מקור 8. שני הדברים, אגב, כל כך ידועים, פשוט לא שמים לב. אנחנו הולכים איתם כל יום על הידיים ועל הראש. רק לא פותחים את התפילין, זה בפנים. באחד כתוב כך, וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. שרך ישראל, שר כוח, יעמדו חמים. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. אז מה כתוב פה? שהבכורות מה? קדושים, נכון? מצוין. אז מה אני רוצה? אבל יש עוד פרשה בתפילים. ומה כתוב שם? והיה כי הביאך, זה המשך. עוד 3 פרשות בשמות. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. ועברת כל פטר רחם להשם, נכון? בחור בהמה, בחור חמור, נכון? יופי. ומה כתוב שם בהמשך? ויהי כי כשפרעה לשלחנו וירוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, לא חטא ולא עגל. על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים, נו, וכל בכור בניי אפדה. אז ממתי צריך לבדוד חורות? מה? זה היה איזה יומיים לפני חטא העגל, לא? מה זה קשור בכלל? מה קשור בין פדיון בחורות לחטא העגל? מצוות פדיון בחורות חלה מיד אחרי קדש לי. אז הפשט הוא פשוט מאוד. זה דבר מדהים. כי בעצם צריך לשאול שאלה, אני לא מבין, אז הוא קדוש או הוא פדוי? לא הבנתי. הרי לפני שאתה נתת אותו לכהן, נכון? אז הוא קדוש. עכשיו הוא נהיה פדוי. אז מה הוא? זה פלאי פלאי פלאות. הכהן קדוש. נכון? הכהנים קדושים. ומה מתבטא שהוא קדוש? הוא לא עוסק בנחלה. נכון? הוא לא נמצא בענייני המציאות. הוא לא בתוך 12 השבטים. כל בני ישראל נחלתו. השם הוא נחלתו. נכון? מצוין. אתם יודעים מה הבכור? זה פלאי פלאות. הבכור הוא קדוש פדוי. שמעתם את ההמצאה הזאת? אתם יודעים מה זה קדוש פדוי? קדוש פדוי זה אחד שגם עוסק בעבודה, שגם קודש, שגם כולו במקדש, וגם כל כולו שייך לחיי המעשה. הוא גם נוחל בנחלה, והוא גם קדוש מרחם. הוא שני הדברים ביחד. אתם יודעים מה קרה בחטא העגל? בחטא העגל, הרעיון המדהים שקוראים לו היכולת להכיל את שני הדברים האלה ביחד, נגמר בעולם. בחטא העגל הפך העולם לאו קדושים או פדויים. עכשיו, אתם מבינים את הטרגדיה שקרתה? תמיד היו כהנים! ותמיד היו ישראלים. אבל היה גם יצור שלישי, ובכל חמולה, בכל בית היה בכור. ותפקידו של הבכור היה להיות האיש שעובד, שאחראי, שמטפל, שדוחה, עוסק ועוסק במחלה עצמה, והוא זה שמקריב את הקורבנות, והוא זה שמקבל את הקורבנות, והוא זה שעוסק בהקרבה, והוא זה שעוסק במנחות ובסולת. ושניהם ביחד. קדושים ופדויים גם יחד. קדש לי כל בכור, וכל בכור בניך תפדה. זאת המציאות של בכורה. הבכור בעצם מהותו מקיף שני עניינים סותרים. תפקידו של הבכור הוא להיות שמיים וארץ, גשם ורוח. הכוח והתוכן. וזה קשה מאוד מאוד. כי בדרך כלל, כשהכוח בא לידי ביטוי חזק יותר, לרוח יש פחות מקום. וההפך. אתם יודעים מתי החליט יעקב לדרוש מעשיו את הבכורה ולקנות אותה ממנו? כשהוא פתאום התבונן בעשיו וראה אותו כמה הוא לא שייך לשני הדברים ביחד. הוא רואה אותו חוזר מן השדה והוא עייף, אתם זוכרים אותו, ואומר לו, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה. ויעקב, אחיו התאום הקטן של עשיו, פתאום רואה את עשיו, ויבז עשיו את הבכורה. הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? והוא לא כל כך הולך למות, כי הוא מיד קם והולך להמשיך לצוד. ופתאום יעקב רואה שעשיו לא יכול להכיל את שני הדברים ביחד. והוא שומר את זה עם עצמו בפחד אדיר. עד שיום אחד אמא מגלה לו שבעצם הוא אמור להיות הבכור. כלומר, להיות גם יעקב וגם עשיו. הרעיון שהבכור ייצור שני כוחות. ושני הכוחות האלה ייבחנו בזה שהם יכולים להיות מחוברים לגמרי זה לזה. שני הכוחות יבינו שזה ללא זה הם נטולי זכות קיום. אתם יודעים כיצד היה מתגלה שאיסב בחור שמסוגל להיות בחור? זה פילי פלאות, עכשיו הנקודה. שהוא אולי יודע שהוא הראשון, הוא אולי יודע שהוא הקודם, אבל אתם יודעים למה הוא הקודם? הוא הקודם כי הוא זה שצריך להביא ליששכר את הכוח להיות באוהל. לא כי הוא יותר, כי הוא מבין את כוחו של יששכר, ויששכר את כוחו של זבולון. אתם יודעים מי יהיו השניים שיצליחו לעשות את מה שיעקב ועשיו לא הצליחו לעשות? יששכר וזבולון. עשיו הוא זה שממונה לצאת. צא השדה וצוד הליצאי. צא. עשיו הוא הממונה להיות בחוץ, ויעקב הוא איש האוהלים. עשיו בא מן השדה והוא עייף. אל יעקב שנמצא באוהל. ופתאום מתברר ליעקב באוהל שעשיו עייף מהכל. יצחק שולח את עשיו לצוד צייד לאבי כי הוא רוצה לברך אותו. הוא מתחנן לפניו, לך תצוד צייד, לא מהגזל, מההפקר, לך תנסה. בוא אראה לך איך יוצאים לשדה וממשיכים להתחבר עם יעקב. מעולם לא תכנן יצחק, דיברנו על זה הרבה פעמים, לתת לעשיו את ברכת אברהם. הרי ברכת אברהם ניתנת בסוף פרשת תולדות ליעקב. הרי כשבאה רבקה ואומרת ליצחק שעשיו רוצה עכשיו לרדוף אחרי יעקב, היא אומרת ליצחק שישלח את יעקב ללבן אחי חרן, קורא יצחק ליעקב, זוכרים? ואומר לו, וייתן לך את ברכת אברהם. זאת אומרת שבברכה הגנובה, בברכה המזויפת במרכאות כפולות, לא דובר ברכת אברהם בכלל. על מה דובר שם? על רוב דגן, תירוש, על גביר, על אוכל, על כוח. זאת הייתה תוכניתו של יצחק. יעסוק עשיו בדגן ובתירוש, ויעקב יקבל את ברכת אברהם. עשיו הוא הראשון, מפני שהוא המביא את האוכל ליעקב. פתאום בא עשיו אל יעקב ואומר לו מילה מפחידה, הלעיתני אתה מן האדום האדום. לי אין כוח להלעית אותך. כל מערכת היחסים לא יכולה להיות קיימת בעצם. לא רוצה להיות עשיו ויעקב. לא רוצה יעקב. הולך למות. למה זה לבחורה? זבולון מוקדם ליששכר. לא כי הוא חשוב יותר. כי הוא היוצא בחוף ימים ובחוף אוניות. והוא המכיר את כוחו של יששכר. ויששכר יודע את עניינו ומהותו וכוחו של זבולון. ושניהם ביחד מהווים את השלם הזה. הבחור יהיה זה שיצליח לייצר שניים שמכירים זה בזה עד כדי שהם יכולים להפוך להיות אחד. בספר בראשית זה לא הצליח אף פעם. אף פעם. לא אצל יעקב ועשיו, ולא אצל יצחק וישמעאל, ולא אצל קין והבל. וכל סיפור יוסף והאחים שימו בצד, עד שבא יעקב והפך את אפרים ומנשה. ואמר, אפרים לפני מנשה. מה הייחוס של אפרים? יהושע בן נון. מה עניינו של יהושע בן נון? מה הוא עושה? שני דברים, מה? מלמד תורה ומנחיל את הארץ. סליחה, הסדר הפוך, אומר רש"י. מנחיל את הארץ ומלמד תורה. לכן הוא הבחור. ומנשה צריך לקבל את זה, ואפרים צריך לקבל את זה. אתם יודעים כמה הם צריכים להפוך להיות אחד? ויברכם ביום ההוא לאמור לך. אתם רוצים להכיר עוד שניים שנהיו אחד? ולזבולון אמר, סמך זבולון בצאתך ויששכר. רוצים עוד שניים שהם נהיו לגמרי אחד? הוא אהרון ומשה, הם המדברים לפני פרעה. הוא משה ואהרון. עכשיו הבנו איך הבחור והקטן הופכים לאחד? כי כשהשניים מגלים את שני התפקידים שנראים סותרים, משה מגלה את השמיים, משה מגלה את הר סיני, את הרוחניות, משה אומר לקדוש ברוך הוא, איך אני אתעסק בכלל עם זה, אני כולי למעלה, שלח את אהרון, אהרון קשור עם הבריות, הוא קשור עם המציאות, ואומר לו הקדוש ברוך הוא, שניכם ביחד הולכים אל פרעה. כשאתה הולך אל פרעה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תאמר לו את הקוד, בני בכורי ישראל. אתה לא תופס את זה פרעה. אתה יודע מה אתה עושה במצרים? אתה חושב במצרים שאתה שולט על העולם. אתה חושב במצרים שאתה הבכור במובן השלילי של המילה. אתה חושב שאתה רודה בכולם, ואיך זה יבוא לידי ביטוי? בזה שכולם עבדיך. אתה יודע מה בא עם ישראל לגלות לעולם? אתה מזלזל בזה, כשהם אומרים לך אנחנו רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר להם שקרנים, או עבודה או קדוש ברוך הוא. נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נזבחה. אין ביחד את השטויות האלה, מה זה פה? נרפים. לי יאור ואני עשיתיני. כיוון שאני בעל המאה, אני בעל הדעה ובעל הכוח, ולכן כל הבן הילוד היאור התשליחו. כה תאמר, בני בכורי ישראל. עם ישראל בא לגלות בעולם מה זה בן בכור. עוד מעט נחזור למצרים, כי במצרים זה יהיה מדהים. ראובן מאבד את הבכורה. יוסף מקבל אותה. יוסף מקבל אותה, ואז יש אפרים ומנשה. אבל ראובן ממשיך להיקרא בכור. וכשיעקב ברך את ראובן, הוא לא ברך אותו. אתה מחפש את הברכה לראובן ולא מוצא. הוא ברך אותו. הוא אמר לו, בכורי אתה. אתם יודעים למה? כי ראובן באמת איבד את הבכורה. ובמה הוא כן זכה? בדבר אחד. אתם זוכרים מה יש על דגלו של ראובן? את הדודאים המפורסמים. למה דודאים? כי פעם אחת הלך ראובן, מקור 9, בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. אגב, למה הוא הולך לשדה? כי הוא בכור, כמו עשיו. דגלו גם כן אדום, כמו עשיו האדמוני. אז הוא הולך לשדה. יעקב לא היה הולך לשדה, יעקב היה איש אוהלים, נכון? עשיו היה הולך לשדה. וילך ראובן בימי קציר חיטים. למה זה חשוב שזה היה בימי קציר חיטים? זוכרים? רש"י אומר שם כדי להגיד שהוא לא לקח מהגזל, אלא מההפקר. אתם יודעים בניגוד למי? לעשיו שהלך לשדה וצד מהגזל. וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה ויבא אותה מלאה עמו. הסיפור מפורסם, נכון? ותאמר רחל ללאה, תנינה לי מדודאי בנך. למה? רחל היא רואה צאן, נכון? רחל היא רואה צון. אצל לאה כתוב ותיצא. אצל דינה בת לאה כתוב ותיצא דינה בת לאה. לאה. לכן לאה תמיד פחדה שהיא תיפול בגורלו של מי? של עשיו. כי הבכורה לבכור. לכן היא בכתה ועיני לאה רכות. רחל רואה את הצון, שתמיד הייתה רואה צון, ואף פעם לא הייתה בשדה, היא כל פעם הייתה בדרך. אתם זוכרים מתי יעקב פגש את רחל? כשהיא הייתה מה? בדרך. והנה רחל ביתו באה עם הצון. ומתי רחל מתה? כשהיא הייתה בדרך. לאה הייתה בשדה. ויעקב אוהב את רחל. אבל רחל לא זוכה להיפקד בברי בטן. ואז היא באה אל לאה ואומרת לה, אולי תתני לי קצת מהדודאים של השדה, מהכוח הזה של הבחור שלך. תני לי קצת לדודאי בנך, את הרי אוהבת אותי. תזכורת, אני לך פעם נתתי סימנים. זוכרת? אולי תני גם לי קצת דודאים? מה יש? אתה אומר לה, המעט כחתכת אישי, עונה לה לאה, ולקחת גם את דודאי בני? מה אכפת לך? אדיר. לאה אומרת, כשאת רוצה את דודאי בני, זאת אומרת, את רוצה עכשיו לבטל לגמרי את הכוח שלי להמשיך, ולהעביר את כל הכוח אלייך? למה? ואת אומר, רחל, לכן ישכב אימך הלילה, תחת דודאי בנך. הפוך. אני לא רוצה חלילה להפסיק את כוחך. ההפך. אני רק רוצה לקבל מהכוח הזה של הדודאים. ויבוא יעקב מן איפה? השדה. כמו מי? נכון, כמו עשיו. פעם ראשונה שיעקב בא מן השדה. מי לימד אותו לבוא מן השדה? כבר יש לו שתי ברכות, גם של יעקב וגם של עשיו. אז הוא כבר יודע. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, כי זה מה שלאה. ותאמר אליי תבוא, כי סחור סחרתיך בדודאי בני. וישכב אמה בלילה, איך כתוב פה? הוא. כך אומר רש"י וחז"ל במקום. הוא. לא ההוא. הכל פה אלוקי. ומה יוצא מסיפור הדודאים? שני ילדים, ואיך קוראים להם? יששכר וזבולון. אז לראובן אין שני בנים, אבל את מי ראובן זכה להביא לעולם? את יששכר וזבולון. בכורי אתה. ראובן גילה את השניים ביחד, אבל זה לא נגמר ביששכר וזבולון. מה קורה באותו רגע בבית? נולדים יששכר וזבולון, ומה עכשיו קורה אצל רחל? ויזכור אלוקים את רחל, ויפתח את רחמה. עכשיו היא יולדת את מי? את יוסף. וליוסף מה יש? שני בנים, בכורה, שניים, שיכולים להוביל את זה יחד. ראובן בכורי אתה. את התגלית הבכורית הזאת של הבכור, שתפקידו בעולם לגלות איך אפשר להכיל את שני הדברים הסותרים האלה, אתה גילית. הטרגדיה היא שלא זכית שזה יהיה שלך שני הבנים. למה מעשה בלהה לא ניכנס סוגיה גדולה? אבל את התגלית הזאת אתה זכית לגלות לכל העולם. בכורי אתה. זבולון, צמח זבולון בצאתך, ויששכר באוהליך. עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק. שאלנו איך פתאום נפל על יששכר וזבולון הברכה הזאת של בית מקדש, עמים הר יקראו, שם יזבחו זבחי צדק. מסביר רש"י בדברים, מקור 10, עמים הר יקראו. אני אומר אותו על פה. עמים הר יקראו, מה עושה זבולון? מסחר. וכשהוא עושה מסחר, אז הוא מוכר דברים בחוף, נכון? ואז מה הוא מביא הנה? כלכלה, ביזנס, סוחרים, תיירות. הם באים הנה, ומה הם רואים פה? פילי פלאות, תראו, תראו את רשי. עמים הר יקראו על ידי פרקמטיה של זבולון, תגרי עובדי כוכבים באים אל ארצו. והוא עומד על הספר, והם אומרים, הועיל ונצטערנו עד כאן, נלך עד ירושלים. ונראה מה יראתה של אומה זו ומה מעשיה. והם באים ומתפעלים. הם רואים כל ישראל עובדים לאלוה אחד. אתם תופסים את התפיסה של המכלול? הם רואים כל ישראל עובדים לאלוה אחד. ואוכלים מאכל אחד. לפי שעובדי כוכבים הוא אלוהו של זה, לא כאלוהו של זה, ומאכלו של זה, לא כמאכלו של זה. ומתגיירים שם. שנאמר שם יזבחו זבחי צדק. ואת אותו דבר של רשי, שלומד בברכת משה, לומדים חז"ל בבראשית רבה בברכת יעקב. מדהים. איך אומר יעקב? זבולון לחוף ימים ישכון, והוא לחוף אוניות, וירחתו על צידון. יששכר חמור איזה? גרם. מה זה חמור גרם? זה הפך להיות ביטוי הרי של אמא פולניה, חמור גרם. מה זה חמור גרם? מה זה חמור גרם? זה רשי אומר, חמור עם עצמות. רובץ בין המשפטיים. מדרש רבה לא יאמן. יששכר חמור גרם, מדרש רבה בבראשית. פירותיו של יששכר, המדרש הולך כפשט. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, ומה כתוב שם אצלו? שהוא רובץ בין המשפטיים, ומה יש לו? ביר מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה, נכון? מדובר על אדמה. מדרש, מקור 11. פירותיו של יששכר גסים היו. והיה שבטו של זבולון, איזה יופי, נוטל מהם ומפרס בים. אתם שומעים את השילוב? זבולון הולך לים, נכון? אז הוא צריך לעשות גם יבוא וגם יצוא. אז מה הוא מייצא? את הפירות של יששכר. רגע, אתם חושבים שבזה זה נגמר? הוא מייצא מועצה לשיווק פרי אדר פירות של יששכר. כי מאיפה יש לזבולון פירות? הוא הרי גדל בחוף, והוא לחוף ימים. שם לא גדלים פירות. אז איפה גדלים הפירות? בין התחומים. בדיוק בעמק יששכר. מצוין, זה המקום. נכון? עכשיו הוא לוקח מהפירות שלו, גדולים. הם מגיעים פירות כאלה בחוץ לארץ, מוכרים אחד כזה בתור, אתם מכירים איך זה הולך שם. כזה אחד, וקוראים לזה קילו. פירותיו של יששכר גסים היו. שאצלנו במחנה יהודה, זה ביום שישי, לפני שבת. שם זה גדול. והיה שבטו של זבולון נוטל מהם, ומפרס בים. והיו אומות העולם רואים אותם ומתמיהים עליהם. עכשיו מדרש מדהים. והיו אומרים להם ישראל, איזה ישראל? הסוחרים. איזה סוחרים? מי? זבולון. על אילו אתם מתמיהים? מה, אתם מתפעלים מהגויבות? אילו הייתם רואים לאדוניהם של אילו עוסקים בתורה, היה לכם להיטמע עליהם. אתם מבינים מה זה יששכר וזבולון? איך זה קשור לחמור גרם? והרבה גירים. איזה מדרש. חמור גרם. והרבה גירים היו באים ומתגיירים. רבי יהודה ברבי סימון בשם רבי אחא אמר, יששכר חמור גרם, יששכר חמור לגירים. יששכר חמור גרם, זה לא נגמר פה. אתם יודעים מה העולם מתפעל? לא מהרוחניות של יששכר, מהשילוב של יששכר וזבולון. יעקבים כאלה בודדים יש גם שם, אין מהתמות כאלה שעפים בהודו לשמיים וחוזר. יש חיבור של שניים ביחד. יששכר חמור לגירים. למה? כי הוא היה מביא פירות כאלה שמנים, וכשהיו מתפעלים מהם היו אומרים להם, מזה אתם מתפעלים? בוא תראו אותם לומדים. אתם מבינים קידוש השם? בכור הוא הכוח להכיל שניים יחד, להיות קדוש ולהיות פדוי. בכור בעברית זאת מילה מאוד פשוטה. זאת מילה שהאיות שלה הוא בית כף ריש. שתיים ביחידות, שתיים בעשרות ושתיים במאות. בכור עניינו הוא היכולת להכיל שניים, אבל מלמטה למעלה. ההפך מבכור, אתם יודעים מה הוא? הרוכב הוא ההפך מהבכור. לא תחבול ריחיים ורכב. לא יחבול ריחיים ורכב, כתוב בדברים, רכב זאת האבן מלמעלה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם, ויאמרו לאמור, השירה להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו. אתם יודעים מתי זה היה? מיד אחרי מכת בכורות. אתם יודעים מה הייתה מצרים? במצרים הייתה תפיסה של הרוכב. במצרים מתקיימת תפיסת הרוכב על העבד. הבכור הוא זה שנותן לקטן כביכול את הגודל, ולכן זבולון מקדים את יששכר כדי לתת ליששכר את המקום שלו. הם הופכים להיות אחד. אגב, בעברית כל המילים שמורכבות מהאותיות האלה של בית, כף וריש, עוסקות בכפילות. הברכה, מהי הברכה? הברכה היא הכוח לקחת את מה שיש בי ולתת את הריבוי האינסופי ליותר ויותר. לכן לברך זה לא בית כף ריש, ולא כמו הרוכב שהולך מלמעלה למטה ריש כף בית. לברך זה להתחיל ממני, מהבית, ולהגיע לריש, למאות, לריבוי האדיר, ואת הריבוי האדיר הזה להעביר לאמצע, להעביר למקבלים. בך יברך ישראל. אתם יודעים איך מברכים? מברכים כמו בהברכה. מברכים כאשר מחברים משהו אל המקור שלו. מחברים משהו אל מקורו ומבריחים את העץ לשורשו. מבריחים משהו למקור שלו, וכך הכל הולך ומתברך. בך יברך ישראל אמו. הבכורה היא היכולת להקיף את העולמות שנראים סותרים זה את זה. לפני שמתחיל יעקב בברכה ל-12 השבטים, הוא קודם כל מארגן את זה שזה יהיה 12 שבטים. איך זה יהיה 12 שבטים? מפני שאחד מאיתנו בכור ויש לו שניים, אפרים ומנשה. ביניהם אפרים יגלה את הכוח להכיל גם את זה וגם את זה. ואז מתגלה הבכורה שהייתה אמורה להיות בראובן, שהפסיד אותה כשאמר את שני בני תמית, היא מתגלה בבני יוסף. אחרי שעוברת הבכורה לבני יוסף, מסיים יעקב את ברכתו, ויברכם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל. היכולת של שניכם להפוך לאחד, זו הברכה. כשהוא אומר את זה לשניהם, הוא כאילו בא ומתנצל מיד, ובפסוק הבא אומר, ראובן בכורי אתה, זה נלקח ממך. אבל בסופו של דבר אתה זכית וזיכית בעולם גם את יששכר וזבולון, וגם את הופעתו של יוסף. אחר כך הוא עובר לברכות של זבולון ויששכר. ויששכר החמור לגעירים, מביא את ברכתו לעולם על ידי זבולון שהולך ומביא את פירותיו, והעמל בתורה והפירות יחד מתבררים ביששכר וזבולון. כשכל זה מסתיים, יכול משה לבוא ממדיין למצרים, וכשהוא יפגוש את אהרון והם יבואו יחד ויהפכו להיות אחד, הם יוכלו לומר לפרעו, הבכור לבית פרעו, הבכור שהוא בכור רק מפני שהוא רוכב ורודה ושולט והורס והורג, שהוא בכור כמו קין, שהוא בכור לא מפני שהוא יודע איך מחברים את הכל ביחד, אלא מפני שהוא רוכב. הם יוכלו לבוא ולומר לו, בני בכורי ישראל, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. יודעים מתי תבוא הגאולה הגדולה לעולם? הגאולה לעולם תהיה כשהבכור ידע לרכב בלי להפוך להיות רוכב שרודה. הפסוקים קוראים למשיח בכורי. אף אני בכור אתנהו. יודעים מה השאיפה של המשיח? איך מתואר המשיח בפסוקים? הפסוק הכי ידוע שלו. גילי מאוד בת ציון, הריעי בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושהו, אני ורוכב על חמור. כשהבכור והרוכב יהפכו להיות אחד, לא מפני שזה הסוס ורוכבו, אלא מפני שהרוכב יודע להביא את העולם כולו לאן שצריך, יבוא העולם אל הגאולה הגדולה שתתגלה בבחורה הזאת. ערב טוב ומבורך.